אלתרמניה בגלי צהל חוגגים 100 שנה לנתן אלתרמן. האהובה מנסור, הפרופסור ניסים קלדרון ואורנה קינן משוחחים על האהבה בשירה ובחייו של נתן אלתרמן. עורכת שירה פליגלמן.
שלום לניסים קלדרון.
שלום רונה. כיוון שהתוכנית הזאת מוקדשת לשירי האהבה של אלתרמן, אז חשבנו שהדרך הכי נכונה היא ללכת ספר ספר עם הספרים העיקריים שלו, כן. ספרי השירה. וכיוון שהוא כתב שירי אהבה כל חייו, יותר מזה אפשר להגיד שאם יש לחיים דקדוק פנימי, אלתרמן באמת חשב שמנגנוני האהבה שלנו הם הדקדוק הפנימי של כל הפעולות שלנו כבני אדם.
כן.
וננסה אולי לעקוב אחרי הדקדוק הפנימי הזה מספר לספר.
ממש מספר לספר, ואנחנו בעצם נתחיל עם הספר משמעותי כל כך עבור דור שלם ודורות שהגיעו אחריו, כוכבים בחוץ.
1938, זה הספר של הישראלים, לא של היהודים. הישראלי אומר, הנה, ככה אני רוצה להישמע.
אז בואו נשמע מתוכו את אחד השירים הכי יפים בו, עוד אבוא אל סיפך בקריאה של איתי טירן.
עוד אבוא אל סיפך בשפתיים כבות, עוד אצניח אלייך ידיים, עוד אומר לך את כל המילים הטובות, שישנן, שישנן עדיין. כי ביתך העני כה חשך לעת ליל, ועצוב בו ודאי לאין סוף, וחיי שקראו בלי הגיע אלייך, הוסגרו לחוצות ולטוף. אך פתאום את נוגעת כיד מבהיקה, את פולחת כזכר נשכח, הדממה שבלב, בין דפיקה לדפיקה, הדממה הזאת היא שלך.
זה בעצם, אני יכולה לפחות להגיד לגבי עצמי, שזה פחות או יותר אולי השיר שמצאתי את עצמי מצטט ממנו הכי הרבה במכתבי אהבה. תמיד אתה יכול לשלוף ממנו איזושהי שורה, ובגיל מסוים היית רוצה שהשורה הזאת תהיה השורה שאתה כתבת.
קודם כל צריך להגיד שהרבה מאוד סיפורי אהבה, באמת הרבה מאוד, היו מלווים בזה שהצדדים היו מחליפים ביניהם ספרים עם ציטוטים של אלתרמן.
כן.
ממש זה היה מאוד מאוד מקובל.
כן.
הרבה ילדים חייבים את הולדתם לזה, שאנשים ציטטו את אלתרמן. כן. באמת, באמת. את הדבר הזה של ישנן יפות יותר ממנך, אין יפה כמוה.
כן.
היו, אנשים מסתתים את זה כל הזמן.
ומה היה, היה בכל זאת איזה חידוש, לא, אני קוראת את זה היום, וזה נשמע לי, הרי זה כל כך קלאסיקה, זה כל כך באמת, כמו שאתה אמרת, זורם לנו בדם הדבר הזה, בלי שבכלל, בין אם נרצה או לא נרצה. ובכל זאת בזמנו זה היה חדשני, זה היה מסעיר, זה היה איזושהי ביתה כזאת בקונבנציות של הדור שלפני, של הדור של ביאליק.
בטח.
הקבוצה הזאת יחדה ומרדו מרד מאוד רציני.
והשיר הזה מוסר את זה מאוד יפה. הם הפסיק, אמרו, הדבר הזה של המשורר, המיוסר, הבוכה, התלמיד חכם, המתמיד שיושב על הספרים שלו והעולם זר לו, היהודי שמתפלל, יגבר. אנחנו רוצים שירה משוחררת. אנחנו רוצים שירה פורצת.
כן.
אני גם חושב שהבחירה, אני מוכרח להגיד, הבקריאה כל כך יפה של איתי טירן מוסרת את זה. המוזיקה רצה. יש משהו מתפרץ ומשהו שוטף בדברים האלה. אנשים הרגישו איזו רעננות עצומה. את יודעת, תחשבי על זה, אומרים יש אהבה בעולם, מה זאת אהבה? אומרים, יש נאורים בעולם, איכן נאוריי.
אז הוא הצביע, אומר, הנה.
הנה, יש, נאוריי. הנה יש, הנה כן. יש, קח את זה, יש את זה.
כן.
הדממה שבלב בין דפיקה לדפיקה, הדממה הזאת היא שלך. אבל, אנשים גם העריכו את זה, כי עוד אבול סיפך בשפתיים כבות, וחיי שקראו בלי הגיע אלייך. הם הבינו שבתוך השרעננות הזאת, היה משהו מאוד אפל אצל אלתרמן. היה
כן.
משהו ש... הבין את המסובכות של החיים, את הקושי. הייתי אומר כמעט עוד דבר. אנשים השתמשו בזה כשירי אהבה, כשאין לאלתרמן כמעט שירי אהבה. יש שירי אהבה באהבה.
כן.
רצון שהיא תהיה אהבה.
כשאתה בגיל מסוים מאוהב בדמות המאוהב שבך,
כן.
אין מתאים מזה.
זה נכון.
זאת אומרת, כשאתה מוקסם מעצם הרעיון של לרצות מישהו בצורה כל כך עזה, והאדם השני שהוא באיזשהו אופן בלתי מושג כמעט עד כדי מוות אצל אלתרמן. אלה הרגעים שבהם אתה מתמזג איתו, מזוג מוחלט.
זה מאוד נכון, זה כאילו שירים של נאורים של אדם, הוא היה בן 28, זה שירים של נאורים של תרבות.
כן.
וזה גם שירים שבאמת יש בהם את הדבר הזה של להיות מאוהב באהבה. יש לו שיר מאוד מוקדם שהוא לא כינס שום, יש לו משפט נפלא, הוא אומר, על הערפל גופך, גופי מתגעגע.
כן,
על הערפל. רק על הערפל.
כן.
וזה, הנאורים האלה, הם היו קסם עצום.
כן.
עצום, עצום, עצום.
ויש לו את העניין הזה כאן, כי ביתך אני, כוח השייך לעת ליל, זאת אומרת, משהו שהולך וחוזר אחר כך לאורך כל השירים, העוני הזה, שדיברנו קודם, אתה אמרת שזה יותר מאשר עוני חומרי, אלא עוני של אני חשוב כמת.
בטח. יש פה את הדבר הזה של שמחת עניים, שאחר כך יופיע, של אהבה מופיעה במקום הבלתי אפשרי. והיא בעצם, למה אמרתי שהיא מין דקדוק פנימי? בעצם המנגנון האהבה הוא המנגנון שמחזיק את החיים מול המוות, והוא שמחזיק את החיים בתוך המוות. הידיעה שהחיים האנושיים, אנחנו כבני אדם, אנחנו בני תמותה, אנחנו מוגדרים כבני תמותה.
כן.
מה שמקיים אותנו כבני תמותה בתוך החיים, זה מנגנון האהבה. וזה נרמז פה, בשיר הענן, זה אחר כך, כשאנחנו נתקדם ונראה את הספרים הבאים, זה יופיע בכל הכובד שלו.
כן.
הפרדוקס הזה.
כן. אני מציעה שאנחנו נאזין עכשיו לאחד השירים המולחנים מתוך כוכבים בחוץ, את הלילה שלך מרגיעים.
את הלילה שלך שעזבת לבדת שעמד על דלתייך שחרחר משיאי שנשא את חולי המוקדש לך לעד שידע לענות רק בשמך האחד את הלילה שלך מרגיעים מרגיעים את הלילה שלך מרגיעים מרגיעים בידיי שנגעו בך דועך השרב מה יקרו לי חיי שהיו הדומך את זרה, את זרה אל תבואי עכשיו התוגה שעזבת כה גדולה קודמך באחרון נרותיו בשביל מי הדלקתים כבר עומם המשתה אשר אין לו שילוב רק הרעם אי שם עוד גורר רעיתים רק ענק מחייך ושותק על לוכלו את הלילה שלך מרגיעים מרגיעים את הלילה שלך מרגיעים מרגיעים אל תבואי עכשיו ילד מת בחיקי את נשכחת עיני המראה עצומות בחדרי העולם הגדולים הריקים גם צחוקך ייבהל ייבהל מעצמו את הלילה שלך שעזבת לבדת שעמד על דלתייך שחרחר משיאי שנשא את חולי המוקדש לך לעד שידע לענות רק בשמך האחד את הלילה שלך מרגיעים מרגיעים את הלילה שלך מרגיעים מרגיעים
זה לחן של עודד לרר. יש משהו בשירים של אלתרמן שמאוד מזמין לחן, mm-hmm. וזה מתעתע, כי לפעמים יש המון המון לחנים, חלקם מאוד יפים, חלקם פחות, אבל הם תמיד, יש איזו נטייה בגלל החריזה והמשקל, הנוחים כל כך להלחנה, הרבה פעמים נוצר קונטרסט מאוד חד בין הקושי שבתוך הטקסט לבין משהו מאוד נעים, במוזיקה, נכון? אני, תמיד יש איזה...
זה נכון מאוד מה שאת אומרת, כי, ואני חושב שאלתרמן ממש הזמין את זה.
כן.
כי תשימי לב, כמה שהוא רוצה, את הלילה שלך מרגיעים, כן. מרגיעים. המוזיקה ממש אומרת לך, תרגע, תרגע, כן. תרגע. ואז יש שם שורות, לא יאמנו.
מחרידות.
אל תבואי עכשיו, ילד מת בחיקי.
כן.
זה הרי נורא והיום. הדבר הזה של לקחת את האיום ולהחביא אותו בתוך כן. מוזיקה מאוד...
קצת כמו שנסון עם הצופתים, הרבה פעמים שאתה שומע משהו כל כך מתקתק, ובפנים מתחבאת איזו זוועה.
בוא נלך לקפוץ קדימה. כשזך אמר לו, אתה כותב שנסונים, הוא שכח שאלתרמן בכוכבים בחוץ כתב שיר שבו הוא אומר, לוסי לחי על אלבון אהבה כה פשוטה והחזרת, שהלבשתי לכתונת משחק וצלצול.
כן.
הוא בעצמו ידע שהוא מלביש לכתונת של משחק וצלצול.
כן.
ולכן זה, איך שהוא קוסם, ומפחיד ביחד.
כן, כן. אנחנו נעבור בעצם לספר הבא, מאוד משמעותי, שמחת עניים, נכון?
כן, זה הספר שהוא נכתב אחרי שמלחמת העולם השנייה הייתה כבר בעיצומה.
הוא נכתב 3 שנים אחרי כוכבים בחוץ, נכון?
41. והצבע שלו הוא אחר לגמרי. זה לא ספר של רעננות, זה לא ספר של פריצה. לדעתי, זה אחד הספרים האפלים ביותר בשירה העברית. בכלל, עד היום, לא באמת אנחנו יודעים לפרש אותו.
כן.
יש בו איזו אפלה ואיזו מסתורין. פעם גורי אמר לי, שהוא אמר לו, אלתרמן, מה כתבת? אז אמר, תראה, הייתה לי הרגשה שהעולם הולך להיחרב. שאלתי את עצמי מה יישאר.
כן.
ובמובן מסוים זה זה. אבל מה שיישאר זה מקברי מאוד. זה ספר מאוד מקברי.
וזה ספר עם איזשהו...
סיפור.
עם איזשהו סיפור. אני מציעה שנשמע ממנו את שיר לאשת נעורים, איתי טירן קורא, ואז נדבר על זה קצת.
לא הכל הבלים, ביתי. לא הכל הבלים והבל. גם לכסף הפרתי בריתי. גם זריתי ימי להבל. רק אחרייך הלכתי, ביתי, כצוואר אחרי החבל. כי עדית מתפחתך, ביתי. כי אמרת לי, הבית הוראנה. ועדור לא לנשוך, ביתי. עד שיניים מבוסרך תכהנה, ועדור לראותך ביתי, עד עיניים מראותך תכהנה. והיכה החולי ביתי, והעוני כיסה פנינו. ואומר לחולי ביתי, ולעוני קראתי בננו. ונידל מכלבים ביתי, וינוסו כלבים מפנינו. אז עלה הברזל ביתי, והסיר גם ראשי מאלייך. ודבר לא נותר בלתי אפרי המרדף נעלייך. כי ברזל יישבר ביתי, וצמאי לא נשבר אלייך. לא לכוח יש קץ ביתי, רק לגוף הנשבר כחרס. לא פקדה השמחה ביתי, ותצע אדמה לי ארס. אך ביום בו תגיל ביתי, גם תגלנה עיניי מארץ. עוד יבוא יום שמחה ביתי, עוד גם לנו בו יד וחבל, וצנחת על אדמת בריתי, ואליי יורידוך בחבל. לא הכל הבלים ביתי, לא הכל הבלים והבל.
כשאני שומע את השיר הזה, ממש לי הרגשה כמו מחשף שמשמיע איזה לחש, והוא מפחיד אותך באימה הזאת של ה... כישוף.
בוא נדבר קצת על סיפור המסגרת באמת של, של שמחת עניים. מה קורה שם?
זה סיפור על מת שחוזר אל רעייתו ורוצה גם לאהוב אותה וגם לקחת אותה איתו בחזרה אל עולם המתים. תחשבי שב-41, כשרומל התקרב אל הארץ, ואנשים ידעו שבכלל מתקיימת המלחמה, שבכלל... גורל המין האנושי תלוי בה. את יודעת, אנשים שוכחים את זה.
כן.
אם היטלר היה מנצח, המובן של המילה בן אדם הייתה משתנה. אנשים, כן. זה היה באוויר, וזה היה מאוד קרוב.
אז זה לא בדיוק שירי אהבה במובן הקלאסי, כמו שזאת אומרת, אנחנו, יש כאן משהו שהוא...
כשאנשים קראו את שירי האהבה האלה, הם ידעו שהאהבות שלהם, והסנאות שלהם, וקשרי האנוש שלהם כולם, עומדים לאיזה מבחן של לחיות או למות. ולכן השיר הדהד יחד עם המציאות ההיסטורית שהייתה מסביבו,
כן.
ויצר איזו חרדה מאוד עמוקה, וגם איזה סוד. אתה יודעת, לפעמים שירים נשמרים בגלל שיש להם סוד, בגלל שאי אפשר לפענח אותם עד הסוף.
ומצד שני זה התקבל עדיין, אם אני מבינה נכון, פחות באיזשהו חיבוק כמו...
לא, לא זה. זה התקבל בחיבוק גדול.
עדיין בחיבוק.
עדיין בחיבוק. למה? כי אמרו ככה, הוא... בשירים המוקדם, לפני 3 שנים, נתן לנו את ההלך. עוד חוזר הניגון שזנחת על השעבה. דרך עודנה נפקחת לאורך.
כן.
ועובר אורך שמלטף והולך.
כן.
פתאום ההלך הזה הופך למת.
כן.
והופך למת שחוזר לרעייתו. ראו את ההמשכיות, וראו גם את האופן שבו הוא, כמשורר, יוצר, לא חוזר על עצמו, אלא בונה את זה אל תוך אימה חדשה.
ואני מניחה שפחות ילדים חווים את היוולדם לספר הזה.
את זה לא ציטטו בספרי אהבה.
כן. אז בוא נשמע את הבכי של בביצוע של אושיק לוי, לחן נפתלי אלתר, משמחת עניים.
רק אקרא את הבית האחרון שאנחנו שמענו אותו לפני, אנחנו עצרנו לפני הסיום.
כן.
כי יש בו כאילו איזה ליבה של ממש משהו סיוטי. תחשבי רונה, זה ממש מסויט. כי יש אחרד פתאום, וכמו עובד אלך, ופחד הסומים עליי עובר, את מארבע רוחות קורא אליי קולך, כנער המטעה את העיוור. זה הרי נורא.
זה נורא, כן.
יש עיוור ויש ילד מרושע.
כן.
שמפחיד אותו על ידי זה שהוא קורא בכל מיני מקומות.
כן.
וכיוון שהוא עיוור, הוא לא יודע איפה זה, והוא מתבלבל.
והוא... זה גם הופיע בשיר רשת נעורים, את הצוואר ההולך אחרי החבל, וגם בחולד יש לנו את, את העיוורון כאיזה מוטיב ש...
והאכזריות, יש משהו אכזרי.
כן.
יש, אני חושב שאחד הסיבות שאלתרמן תפס את, הייתי אומר, את הדקדוק הפנימי של האהבה, שהוא הבין שהאהבה זה דבר נורא אכזרי. יש משהו שלופת בלפיתה שהיא מאוד מאוד אכזרית. ואז, ואת פנים כיסית, והרף לא אמרת, וחושך בבחייך ודם יונה, ובמחשכיו נצררת, ובמרחקיו מררת, עד שכחון, עד כלות, עד עד בינה. יש, בתוך הבכי שלך, הוא אומר, יש חושך ודם של יונה, כמו שחטו יונה.
כן, כן.
התוצאה היא, עד עד בינה. אולי אני אקפוץ, את יודעת, בשיר שהוא כתב, היחיד הביוגרפי שהוא כתב, בשיר משמר, שהוא כותב, כן. ברור שהוא כתב את זה לתרצה.
היחיד הביוגרפי, כן, זאת אומרת, אחד... שבאת בצורה ברורה. כי אפשר,
גלוי, כן. וזה גלוי. ואז הוא אומר לה שם דבר שאני, אני יכול לשכוח אותו, יודעת, זה חוזר אליי, בהרבה מאוד סיטואציות מאוד אישיות, אם אתה יודעת, קורה אסון נורא. הוא אומר, מאין, מי גילה לך את הסוד, שהחיים נוצרו לא לאלפנו דעת, כי אם ליטול את הבינה.
כן.
כאילו החיים
כן.
דו לשגע אותנו. עד אין בינה, הטירוף הדעת. המקומות האלה שהוא הגיע אליהם, הם כל כך עמוקים ואפלים, מפחיד להסתכל לשם.
כן, וגם ממגנט, ממגנט בו זמנית. אבל אנחנו עוברים עכשיו לעיר היונה, ספר שבו בעצם אלתרמן יוצא נגד עצמו באיזשהו אופן. לוקח את כל הדבר הזה שדיברנו עליו בהתחלה, את המרד הזה בשירה המגויסת של המאמץ ההתיישבות ו... השלבים האלה שבהם הוא אמר, בוא אפשר לדבר על הכל, על האישי, על הפרטי, על אהבה, וכאן הוא עושה איזה סוג של מהפך, נכון?
בהחלט. זה יצא ב-54, זה יצא אחרי מלחמת העצמאות, ויש שם שיר שאומר, לא כך. מה זאת אומרת? הוא אומר, לא כך צריך לכתוב. בעצם צריך לכתוב, כמו שכתבתי פעם. אני כתבתי שירה אישית, אפלה שהולכת אל איזה דקדוק עמוק של החיים. את דעותיי הפוליטיות כתבתי בכל יום שישי, בטור השביעי בנפרד, כן, זה, כן. לא, זה בכלל לא שירה. זה תורים פוליטיים.
וכאן הוא מחבר ביניהם. פתאום חוץ
הוא,
מ...
הוא אומר, עכשיו אני צריך לעשות נגד עצמי. עכשיו אני צריך לכתוב שיר שכן. עכשיו הוא ניסה בפירוש לכתוב את האפוס של הקמת מדינת ישראל.
בתוך זה גם אהבה לובשת צורה אחרת.
ואז גם האהבה מקבלת ביטוי של מעין... פרק בתוך האפו של הקמת המדינה, והיא צודקת שזה לא התקבל טוב.
כן.
הייתה הרגשה ששירה כזאת, אנחנו לא בדיוק צריכים, וזה התחלת המשבר של ההתקבלות של אלתרמן. אלה שנים קשות.
בואו נשמע את צרור הציפורנים. איתי טירן קורא.
עמדי באש הציפורנים, באש פרחים בלי פרי ובוסם. על מה בלי איש ובלי בנים, יופיו הלא נשנה של בוסר. שחומת פנים, גלוית כתף, זקן שבטך וידוע גזל, אך את על מה אינבר נוטף, דמעו העז וזך של גזע. את בת שחוקו האלמונית, אשר ניצבה בעגיליה, ולמחגורת אדמונית, ולסמלה בכיפוליה. וערב זה של סם ותמד, וזהב גחלי מחתות ואופל, עותרך כמו שירת ספרד, אשר דמתה אותך לאופר. על מה, על מה, חליל רואים, ברוח סמלתך עוגלת, ועל עומדך בעין רואים, את נהפכת למחוללת. עמדי באש הציפורנים, עמדי מוארת ומוחשת, גלוית כתף, שחומת פנים, ברוכה חוזרת ויורשת. יוציא השיר מנרתיקה, את יפעתך גם יספרנה, כי אם אומנם יפה שתיקה, הן את על מה יפה ממנה.
זה שיר קצת של איש מבוגר, אישה צעירה שעוברת ברחוב. אלתרמן מאוד נזהר לא לזייף לגבי הגיל שלו.
כן.
דבר אחד. דבר שני, זה שיר שבו קורה דבר... מעניין ומסובך שאלתרמן לא יוצא ממנו טוב.
כן.
הוא, קודם כל, חשוב לו מאוד להגיד שחומת פנים, גלויית כתף, כיוון שאלתרמן היה אחד הראשונים להבין שהעלייה עצומה מן המזרח
כן.
משנה את האופי של הישראלים. ואחד הראשונים להזהיר שאם לא ניקח את זה בחשבון, אנחנו הולכים לדבר של אי-הבנה עמוקה.
כן.
ובמובן הזה הוא היה נתן החכם, הוא לא רק היה נתן של המוזה. אבל הוא רוצה שהיא תהיה גם סמל לרעננות, לעובדה שנולדה מדינה, ובאותו זמן הוא רוצה לחלץ אותה מהסמל.
וזה קצת קשה, זה
מתקשה בזה. וזה איכשהו הוא מתקשה בזה.
יש פה את העניין של חליל רועים, כל העניין האוריינטליסטי, נכון?
בהחלט, כן. הוא רוצה שהיא תהיה מזרחית, הוא בהחלט רוצה, וגם הוא מזכיר את שירת ספרד.
כן.
והוא אומר, יש לנו מסורת שהתחילה משם, שאגב הוא מאוד אהב את שירת ספרד. אבל צריך להגיד שיחד עם זה, גם אני מוכרח לטובתו להגיד, שבסוף סוף, זה בעצם רק שיר אחד מתוך מחזור של 4 שירים. השורות האחרונות של המחזור הזה, אני אוהב אותן. בתוך תולדות עמים ועיר, יש פה ושם על מים פרח. כן. בואו לא נשכח שבתוך כל הדברים הגדולים,
כן,
יש
כן.
אישה אחת.
כן.
על מים פרח.
כן.
אז גם זה יש לזה בשיר.
טוב, אנחנו מאוחר יותר נדבר גם קצת על איך, באמת, עוד בקרוב, לקראת סוף התוכנית נדבר קצת על חיי אהבה של אלתרמן, נגלוש קצת גם לרכילות, מה לעשות.
צריך.
חיי אהבה שהיו לא פחות מסתוריים ומורכבים מהשירה שלו. אנחנו אולי נקשיב לעוד שיר מתוך לחן, בעצם לא ממש מתוך הספר הזה, או שכן, צריך לצלצל פעמיים?
לא, זה פזמון שהוא כתב אותו הרבה לפני כן, אבל הוא כל כך קשור לדבר הזה של אישה אחת,
כן.
רגע אחד, שחשבנו אולי זה מתחבר לזה, וחוץ מזה זה כל כך מוכר וכל כך יפה, שאי אפשר לוותר על זה בשיר אהבה של אלתרמן.
וחוץ מזה מדובר בשושנה דמארי, כן. אז באמת כל מילה נוספת מיותרת. בואו נשמע את זה.
תופרת הים לא יחדל מלנהום אני את פניך זוכרת כאילו היה זה היום אך כמה צחקנו אי פעם ראשי המטולטל כה הזהיב היה לימים איזה טעם של עץ תפוחים באוויר אמרתי תבוא בין 4 אותי לטיול להזמין כתובתי הגליל מספר 2 קומה ראשונה מימין צריך לצלצל פעמיים צריך לחכות רגע קט ואז נפתחות הדלתיים ואז נפגשים במבט צריך לצלצל פעמיים לבוא ולומר ערב טוב נכנסתי אלייך בינתיים כיוון שעברתי ברחוב עד שבא אותו ערב שטפו מדרכות רועשות דבריך עינוני כחרב דבריך היכוני כשוט שתקתי דבר לא ידעתי חינקוני דמעות בגרון נפרדנו לפתע שמעתי בפתח צלצול בעמור לרגע אחרתי לפתוח אחרתי מכאב ומאור מדוע מהרת לברוח מדוע מהרת אמור צריך לצלצל פעמיים צריך לחכות רגע קט ואז נפתחות הדלתיים ואז נפגשים במבט צריך לצלצל פעמיים לבוא ולומר ערב טוב נכנסתי אלייך בינתיים כיוון שעברתי ברחוב
אנחנו עוברים לחגיגת קיץ שכאן קורה איזשהו מהלך נורא מעניין זאת אומרת, משהו מהביקורת שהופנתה כלפיו בעיר היונה, מופנם איכשהו.
הוא אומר נכון.
הוא עושה איזה תרגיל.
כן.
הוא אומר, אוקיי, אם ככה, בואו נעשה את זה...
כמו שאני יודע.
כמו שאני יודע, נשתמש בחומרים המקומיים, אבל אני עדיין נעשה את אותו דבר, נכון. באיזשהו אופן.
קודם כל, צריך להגיד שלפני כן היו שנים מאוד קשות לאלתרמן. כי הביקורת שהתחילה בעיר היונה, הייתה רק התחלת הביקורת. 5-6 שנים אחרי כן, בא נתן זך, ואמר בכלל... הוא לא משורר, הוא פזמונאי. בכלל חשב...
זה הוא... מעניין, כי מה שנתן זך עשה לו, זה מה שאלתרמן עשה לקודמה, ומה שדורי מנור עשה לנתן זך.
זה כמעט קבוע, אבל אף פעם זה לא קל. משורים לא לוקחים את זה בקלות. אני, בוא נגיד ככה, כדי שיהיה ברור למאזינים שלנו. הוויכוח קודם כל היה על השאלה, האם המוזיקה של המילים אצל אלתרמן היא מוזיקה שמתאימה לחיים?
כן.
והמחשבה שאם אתה כותב... צריך לצלצל פעמיים, לבוא ולומר ערב טוב, נכנסתי אלייך בינתיים, כיוון שעברתי בחוב, הרסתי את כל הכיף שהיה לי מהשיר
כן,
הזה,
כן.
למה? כי זה מסודר מבחינה של תבנית צלילית, מאורגן, סדיר, כן. שיטתי, חרוז, שקול. בא זך ואמר, אם אתה רוצה באמת לבטא חוויה אנושית, תגיד, רגע אחד שקט בבקשה, אנא, אני רוצה לומר דבר מה. למה אתה צריך להכניס את כל מה שאתה רוצה להגיד לתבניות סגורות?
כן.
עכשיו, זך התעלם מהעובדה שאלף שנה נכתבה השירה האירופית בתבניות סגורות. זה לא רק אלתרמן עשה
כן,
את זה.
כן, ודאי.
אבל, מה שהיה קשה לאלתרמן, זה לא שזך אמר את זה. זה שכל השירה העברית במשך 20 שנה דיברה אלתרמנית.
ופתאום השפה השתנתה.
ופתאום כל השירה העברית הפסיקה לדבר
כן,
אלתרמנית.
כן. אז הוא הלך ובעצם עשה איזושהי... עשה איזשהו שינוי.
קודם כל הוא כתב מחזות. והמחזות לא הצליחו, ולא התקבלו כמו שהתקבלה השירה. כי הוא רצה לכתוב משהו לפה.
כן.
ואז הוא עשה עוד פעם חשבון, ואז הוא כתב את חגיגת קיץ, והוא אמר, אוקיי.
באיזה שלב זה חגיגת קיץ?
65. 5 שנים לפני מותו, הוא היה רק בסך הכל בן 55. כן. אבל זה 5 שנים אחרי ההתקפה של זך, וההבנה, אוקיי, צריך לכתוב על קטן, אני אכתוב על קטן. עכשיו אני אכתוב. לא על איזה דרמה גותית
כן.
שמתרחשת מעבר לחיים ולמוות, לא, דרום תל אביב, קפה סטמבול, יש שם ריח תבשילים, ויש סניף בנק.
יש שומר בסניף הבנק, הדמויות הם...
ועוד סיפור, סניף הבנק עושה מסיבה, מזמינים את השומר, ושולחים לכולם הזמנות, לבוא, אתה ורעייתך, במקרה רעייתו נפטרה לפני הפסח, אז היא מתה באה.
כן.
וכשהיא באה, היא תופסת אותו בשערות ראשו, כי הוא חשב שעכשיו שהוא נפטר, שהיא מתה, אז הוא כבר יתחיל לחזר אחרי אחרות, היא אומרת לו, לא, לא, לא,
לא, חביבי.
אני תופסת אותך. ואז בדרך ההומור, בדרך החיוך הזה, הוא מסר לנו את דרום תל אביב, והוא אמר לזך, תגיד, בשירים הקיומיים שלך, אתה את דרום תל אביב מכיר?
כן.
אתה מכיר מה שקורה במקום שבו חיים האנשים שעושים את המציאות הזאת?
מצד שני הוא לקח את כל דבר האותנטי הזה, ולתוכו הכניס שוב את הסיפור הגותי.
הגותי ועוד דבר, הדקדוק העמוק. בשורש החיים יש איזה מתה שבאה אל חי ותופסת אותו בשערות ראשו.
כן. בואו נקשיב לאיתי טירן קורא את פחדו של סימן טוב מתוך חגיגת קיץ.
אך נמושה עלובה, סימן טוב. מי כמוך יודע שלא רק הערב אשת ברית מהלכת סביבך נושה חוב ורודפת אותך כערי וחדוב בחמה שגורמת פיק ברך. לא לשווא פעמים רבות כבר אמרת שריח של פשע תחש מסביבך מן היום שבו הסתלקה היא לפני הפסח. כל הקיץ הוספת מיני חפצים שבכלל הם זזים בקושי פתאום ברגליים אותי תופסים ובלי רעש נופלים על הראש לי. וידוע לי, ככה הסברת, מי המסית בי את כל הדברים האלה, וברור לי מכבר שזו היא ורק היא, כי שונים אחרים לא היו ואין לי. סימן טוב, אך, תולעת אפר, ציצית ראשך לא לשווא סומרת, כל זה לא היה אלא פתח דבר, מבוא, הקדמה, ראש פרק. אמנם יוצא אתה חוצץ כרווק מחודש ומלא תוחלת, ואומנם לשון אתה חורץ שעוד יש בחיים תענוג ותועלת, אבל את לבך החשש מוצץ ומוצץ ומוצץ. כי מה פלא? שנים 40, כן, דבלה יבשה ומצוצה שכמוך, שכנת בוטח, בעלה של סופה בצורת אישה, שהערב זרחה כירח. הלא כל היודע יצחק בשומעו, כי דימית להיות אדוניה. וכי צוויץ גערתך, האחרון בנמושות, קם למשול ברעמי איתניה. הלא גם בלילות בחורותיך, בחפוז יצרך, בחיקה על יצוע, לא היית כי עם קליפת האגוז על גליו של הים הפתוח. סימן טוב, היא חזרה כגלגול. היא בכל, היא מופתים בשמיים. היא שוברת שרב, מכל צד בסטמבול היא פוקחת עליך עין.
אולי אני אגיד גם שנוסף לכל הסיבות שהוא כתב על דרום תל אביב, זה היה המקום שבו גרה צילה בינדר, אהובתו.
כן.
וחבריו היו מספרים על זה שערב עם אלתרמן היה נגמר בזה שהם היו מלווים אותו אל אזור דרום תל אביב, ששם גרה צילה. כן. עכשיו, אלתרמן חי שרוב שנותיו, לאורך עשרות שנים, גם עם אשתו.
נשוי ל...
רחל מרקוס, שהייתה שחקנית לתיאטרון הקאמרי, ובאותו זמן הוא חי עם צילה בינדר, שהייתה ציירת ורשמת, ואלה, זה לא היה איזה רומן חולף. מדובר בעשרות שנים.
אמנם היה שם רומן, אבל זה נאמנות מאוד גדולה לשתי נשים.
אצל אלתרמן זה עוד פעם מאוד אלתרמני. כשכבר הוא מחליט על החצייה הזאת, אגב, בהרבה מובנים של חייו, אלתרמן כתב באחד השירים, נולדתי לפניך תאומים. הוא היה שני אנשים, אולי היה אדם אחד.
כן.
אנשים שהכירו אותו מדברים על איש נדיב מאוד ואיש אכזר מאוד. מדברים על איש מאוד חברי ומאוד ערירי בעת ובעונה אחת. ככה גם, הדבר הזה שחיה האהבה שלו מחולקים בין בית אחד לבית אחר, ואז זה יציב, זה בסיסי, זה מהותי. עכשיו, בתוך זה היו עוד פרשיות אהבה קטנות, אבל זה לא היה חשוב ולא היה מהותי. פה הייתה איזו החלטה יסודית שאגב, הייתה גם גלויה במובן זה שגם משפחתו ידע על זה.
כן, אנחנו קודם סיפרת איזה סיפור נחמד, אני לא יודעת אם לקרוא לזה נחמד, אבל...
אני אספר בשמה של עידה צורית.
כן.
שאשתו של אהרון מגד וסופרת בזכות עצמה, שגם כתבה רומן על הסיפור הזה, כן. וגם הכירה את אלתרמן אישית.
כן.
ואחד הסיפורים הוא שפעם תרצה אתר, חזרה הביתה מהגן.
כן.
ואמרה לרחל מרקוס, אמא, אומרים שלאבא יש אהבה עם אישה אחרת. אז היא אמרה לה, תרצה לי, למה את מתרגשת? זה רק צילה לי.
זה רק צילה לי.
כי היא הייתה בת משפחה.
וגם נכנסה באופן רשמי וחוקי לצוואה, נדמה לי שהוא כתב...
מה שאמר, רבע מכל התמלוגים, אם יהיו, הלכו לצילה, ואז יש בסוגריים, היא ויתרה בשבילי על הרבה יותר, אבל אי אפשר לעשות יותר. זה מה שאפשר.
כן.
וזה באמת היה חלק מאוד מהותי מחייו. אולי אפשר להוסיף, שמלבד זה שהיא הייתה ציירת והייתה אהובתו, היה משהו מאוד קשה ביחסים האלה. עד כמה שאנחנו יודעים, לעתים מאוד קרובות, הייתה פה איזו ציפייה עצומה של צילה בינדר לקבל ממנו יותר. לא בגלל שהוא היה נשוי לאישה אחרת, אלא בגלל איזו אפלה פנימית שהייתה באלתרמן, היה משהו... מר, כאשר יש דבר נוסף, זה אנחנו יודעים, היה בצילה בינדר משהו נרעש באופן פנימי, בזמן שרחל הייתה אישה מאוד יציבה, ומאוד חזקה גם.
יש את הסיפורים העצובים, איך הייתה מחכה לו בקסית.
היא הייתה מחכה לו בקסית שעות. יצא לי פעם אחת לשוחח עם צילה בינדר, לאחר מותו של אלתרמן, והיא הייתה אישה מרתקת ואינטנסיבית מאוד, אבל הייתה לי הרגשה מאוד ברורה של איזה כאילו היא לא יכולה לחיות בלעדיו. היה משהו מעורער לחלוטין. כאילו משהו בבסיס של הקיום שלה. היא לא יכולה לחיות בלעדיו. משהו התערער לגמרי. והיה משהו טרגי בדבר הזה. הקושי העצום הזה של גבר שחי עם שתי נשים, זה לא קל לאף אחד. בלי שום ספק, זה השאיר את חותמו על ביתו.
כן.
תרצה אתר.
שגם שם קרה איזשהו מהפך מעניין, כי בעצם במשך שנים היא הייתה הדמות ה... הסנועה, צילה, אם אני מבינה נכון, ובסופו של דבר...
הייתה התחברות, והייתה הבנה של הבת, שהיא הייתה דמות מאוד חשובה בחיי, והיא עירה ספר שירים שלה. אגב, היא כל כך עניינה שאפילו נתן זך, זה שהתקיף את אלתרמן, ביקש שהיא תאייר ספר שירים גם שלו.
כן, גם סעדה אותו בעצם בסוף ימיו, ושם יש גם איזשהו סיפור שאני לא יודעת, קשה לדעת אם הדברים עליהם רכילות או לא, אבל שהיא הורשתה להיכנס בעצם.
היא יותר מה שהורשתה, זה לא סיפור, זה ידוע. כן. רחל קראה לה וביקשה שהיא תשב ליד מיטת חוליו, והם ישבו שתיהן ליד מיטת חוליו. כשהוא מת.
כן.
זה בפירוש היה הבנה שיש פה משהו יותר עמוק מאשר, הייתי אומר, הקינה. יש פה משהו יותר עמוק מזה.
כן, כן.
ושבאמת זה דבר מאוד מהותי לחייו. ולכן, הייתי אומר, משהו עובר את גבולות הרכילות כאן. זה נלקח מאוד ברצינות.
זה מעורר איזה אי נוחות קצת לדבר על זה, אבל אני מרגישה שזה חלק
מהותי
ממנו.
בהחלט.
ניסים, צילה בינר כתבה גם שירה, או שירים.
כן, היא הוציאה ספר קטן של שירים, זה נכון. ויש שיר שבו אפשר להרגיש שהיא מדברת עם אלתרמן. מה שיפה בשיר הזה, זה שהיא גם, קודם כל, מבטאת עוצמת אהבה אינסופית. הדבר הזה של הנכונות האינסופית של להשאיר את הכל פתוח ולא להתגונן.
אבל לא רק זה, זאת אומרת, זה גם לא ללכת לשום מקום ולא לבקש שום דבר.
ולחכות. לעמוד ולחכות.
כן.
אולי תקראי
אותו. אני אקרא אותו. לא לסגור, שהכל יישאר פתוח. ואם לא תלכי לשום מקום, ואם גם לא תיפתח שום דלת, ואם גם לא תבקשי דבר, ואם גם לדלתך לא יבוא זר, לא לסגור. שהכל יישאר פתוח.
לא לזכור שהכל יישאר פתוח. לא לזכור שהכל יישאר. תפתח שום דרך, ואם גם לא תבקשי דבר, ואם גם לדלתך לא יבוא זר, לא לסגור שהכל יישאר בטוח. תפתח שום דרך, ואם גם לא תבקשי דבר, ואם גם לדלתך לא יבוא זר, לא לסגור שהכל יישאר.
יהודית רביץ מתוך געגוע. ואתה אומר שלמרות כל זה, בכל זאת בשירים עצמם תמיד נשמרת איזו מידה של ריחוק ביוגרפי. אין שם
חוץ משיר משמר.
בניגון נגיד ללאה גולדברג, שאותה ביקרו על ההתייחסות הכל כך אישית. אדם מספר את עצמו ואת סיפורו ו...
בגלל הסיבה הזאת, הוא לא אהב באמת את לאה גולדברג. הוא חושב שלאה גולדברג כותבת יומנים אישיים.
כן.
והוא חושב שמשורר, תפקידו בעולם, זה ליצור סמלים.
כן.
זה ליצור מנגנונים שיתנו לבני אדם בסיס לתרבות שלהם. לכן, השירים שלו הם לחלוטין לא אישיים. עם היוצא דופן הזה. זה שיר משמר, שהוא שיר מצמרר. אבל אולי דווקא בגלל הממד הלא אישי הזה, וכיוון שאנחנו עוסקים בשירי אהבה, אולי נסיים בערב עירוני.
אחד השירים, שנינו מסכימים שזה אחד השירים היפים והאהובים, אני הופתעתי מאוד לשמוע שערב עירוני, זה השיר שלא כונס. אתה אומר לא, שהוא כתב אותו לפני כן. כוכבים בחוץ, וחשב שהוא בוסר.
קודם כל, אלתרמן כתב הרבה שירים לפני כוכבים בחוץ.
כן.
וכשהוא לא הוציא את כוכבים בחוץ, עד שהוא לא הרגיש בשל. והמון שירים לא נכנסו, וגם זה לא נכנס. יש בשיר הזה משהו שכמעט לא, קשה לדבר עליו, זה לא סתם שאנחנו לא דיברנו עליו, קשה לדבר עליו, אבל אלתרמן היה לו נוסף לכל התכונות, אפלה ואור ואהבה כפולה והתפתחות ואהבה לאומית ואישית, היה לו עוד דבר, המון חן. כמויות שם. החן, השרם הזה שבשיר הזה יוצא,
כן.
כמה שווה אהבה בלי זה?
ורודה בין הגגות אספלט כחול מלמטה עיני נשים נוגות נוגות אומרות לערב למבטה הפנסים פרחי העיר מלבלבים באור ניחוח אביב חשמל עצוב בהיר משיכרונו אסור לברוח הוא רק יתום ורק תמים נולד לרגע ואיננו בין הלילות והימים הוא בא לזרוח בעינינו הוא רק יתום ורק תמים נולד לרגע בעינינו בין הלילות והימים הוא בא לזרוח בעינינו בין הימים והלילות לנאות מראה כחולים נלכנה כל נשמותינו הפלות שם דשא עשב תלחכנה נפנוף שלום ילדה פתיה את חיוך נשא אותו מה שהיה ולא היה נדמה כמו ישוב להיות כעת אני מאוד אחד ומסתכל מאוד בשקט איך הלבנה חולצת שם בקיר הבית שמנגד כעת אני מאוד אחד ומסתכל מאוד בשקט איך הלבנה חולצת שם בקיר הבית שמנגד לבכות מרוב תוכן
לבכות מרוב תוחלת. שהיא עברודה בין הגגות, אספלט כחול מלמטה, עיני נשים נוגות, נוגות אומרות לערב למבטה.
אלתרמניה בגלי צהל, חוגגים 100 שנה לנתן אלתרמן. האהובה מנסור, הפרופסור ניסים קלדרון ואורנה קינן משוחחים על האהבה בשיריו ובחייו של נתן אלתרמן. ערכה שירה פליגלמן.